חזק או לא. אפשר ללכת. לא? היה לכם מבנים חייסתם בבגרות?
טוב.
אז זהו, אחת הבעיות עם ניתוח ספרותי זה שמלמדים אותו בבית ספר, ואז לא מקבלים רושם טוב במיוחד. ואז אחרי זה עוזבים אותו. וזאת הרי הדרך היחידה ללמוד כל טקסט. אז אין לנו ברירה אלא להחזיר את הרע ליושנה, אבל זה לא יהיה בשיעור היום, כי זה הושע. מי שרוצה מחר, יבוא. פרסומת סמויה. זה לא טקסט ספרותי, אבל יש כאלה. נהגו ישראל. אז זה לא יהיה ניתוח ספרותי, זה ניתוח, אבל כן, אפשר לעשות גם שם. מדוע בחר הכתוב לפתוח דווקא בעגבניות? ולא ו... כן. טוב, אז זהו, הגיע הזמן. לא הגיע הזמן. ניתן להם ליהנות מהספק במאות דקה. אז יהיה לי גם זמן לקרוא את הספר, לראות אם יש משהו מעניין. טוב. כן. מר, נעיל שערים ב7:30, מצוין. בסדר, אז נתחיל. הנושא של השיעור היום הוא, כמו שבן הסתם שמתם לב, משהו על הושע. זה הנושא הכללי. הספר הזה, מי שכבר התחיל ללמוד אותו מן הסתם ראה, שמפרק ד' הוא סינית מדוברת, פחות או יותר. והמצב כאילו רק מחמיר עם הזמן. כלומר, אתם יכולים להיות רגועים, אתם הבנתם את הקטע היותר מובן עכשיו. פרקי ד' הדבר שלמדתם עד עכשיו, זה יחסית עוד איכשהו מובן. נעסוק בהם היום, אבל גם נתקדם קצת קדימה, נסתכל ככה לאופק על ההמשך של הספר, כדי לראות פחות או יותר את המוטיבים המנחים הכלליים של הספר, הרעיונות המרכזיים של הושע, בדגש על הנושא של החטא. מה החטא בספר הושע? על מה הושע מוכיח את העם? כמובן, זה לא מניח שיש רק חטא אחד, אבל מה החטא המרכזי? אז בשביל זה נחזור שנייה למה שמן הסתם למדתם בשבוע שעבר, פרקים א' עד ג'. בעיקר פרק ב' הוא בין משל. כן. משל, אתה יכול ללכת עכשיו. כן. שהוכחת את הטענה שלך. אז בפרקים א' עד ג' יש לנו מעין פתיחה לספר, שמציגה משל. בני ישראל הם האישה, וגם הילדים שלה, אבל בעיקר האישה, והשם הוא הבעל, והיא זונה תחתיו והולכת אל מאהביה, והשם מעניש אותה. ואיך הוא מעניש? בואו נראה רגע את התהליך. נפתח בפרק ב'. נתחיל כבר מפסוק ד'. פרק ב', פסוקים א' עד ג', זה מעין נבואת נחמה כזאת, שמתארת שבעתיד לבוא, כולם ישובו לארץ, נכון? ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ. כן, זה נשמע כמו יציאת מצרים, ונלחם בנו ועלה מן הארץ, ולשים ראש אחד. יהודה וישראל יחזרו לארץ. הנבואה הזאת היא כנראה לא במקומה, כי הרי בתקופת הושע, אנחנו מדברים על התקופה שעוד לא גלו ממלכת ישראל. אז איך יהודה כבר ישובו לארץ מהגלות שלהם? כנראה שזה כבר נאמר בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה, כשכבר ידוע לנו שגם יהודה אכלו אותה ולא ממש הלך להם. אבל מיד אחרי זה, פסוק ד' מתחיל כך, ריבו ועמכם ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה. זה פתיחה שבעצם מתארת לנו את המצב כמו שהוא עכשיו בנבואה. כלומר, אחרי שהיא חטאה ואחרי שלהשם נמאס, והוא אומר, אני לא אישה והיא לא אשתי, אנחנו לא קשורים. ואת בניה לא ערכם, אני ממשיך את זה קצת מדלג. ולמה זה? מה החטא שחטאה האישה במשל? נסתכל בפסוקים ז' ואילך. כי זנתה אימם, הובישה הורתם. כי אמרה אלך אחרי מאהבי, נותני לחמי וממי, צמרי ופשתי, שמני ושיקויי. מה בעצם החטא? היא הולכת אחרי מאהביה, כלומר אחרי אנשים זרים, ועוזבת את בעלה. ולמה? בגלל שהם אלה שנותנים לה את הלחם, את המים, את הצמר, את הפשתים, את השמן ואת השיקויים. עכשיו, האם זה נכון שהם באמת נותנים לה את זה? אתם בן סתם כבר קראתם? מה התשובה? לא. כן, ברגע שהוא לא ייתן לה ללכת אליהם, כן, נוסחת דרכה בסירים וגדר את גדרה, ורדפה את מאהביה ולא תשיג אותם, אז, ואמרה אלך ואשובה אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעטה. זה פסוק ת'. ופסוק י' מוכיח את מה שאמרנו, והיא לא ידעה, כי אנוכי נתתי לה דגן ותירוש ויצר. היא לא ידעה שזה הגיע ממני, מהשם. היא בטוחה שזה הגיע מהאהבים שלה, ולכן, וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל. לבעל במקרה הזה זה לא לבעלה, אלא לעבודת הבעל, לעבודה זרה. אז יש פה מצב שבו האישה לא יודעת ממה מגיע הטוב שמגיע אליה. היא זוכה לדגן, תירוש ויצהר, שזה כבר מין דחיבה של הנמשל לתוך המשל, כי הרי דגן, תירוש ויצהר זה כבר משהו שמדבר על שדות ועל קרמים, זה מדבר על כל העם. לעם יש דגן, תירוש ויצהר, והוא לא יודע שזה מגיע מהשם. אז הוא הולך ואומר תודה לבעל. זה בעצם המצב. המצב הוא שלא יודעים את השם, כן? וזה מה שבסופו של דבר נפטר בסוף. כשבסוף, אחרי כל הסיפור שהוא מחנך אותה מחדש, אז הסיכום הוא שוירסתיך לי לעולם, וירסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד ורחמים, וירסתיך לי באמונה, וידעת את השם. כלומר, העניין של הידיעה פה, שהיא תדע ממי הדברים מגיעים, שיהיה לה ברור שזה מגיע מהשם, זה מה שבעצם צריך לפתור כאן. זה פחות או יותר החץ. עכשיו, למה זה גורם? זה גורם להליכה אחרי הבעלים. הבעלים בהקשר הזה, לפחות בשלב הנוכחי, מה זה? מה החץ הזה בפועל בנמשל? לא שומע. עבודה זרה. אז המצב הוא שיש לנו חץ של עבודה זרה, שנגרם בגלל אי ידיעת השם. כי אנחנו לא יודעים שהשם הוא זה שנתן לנו את כל הטובה. אוקיי? אז זה בשלב הראשון, מהמשל מה שאפשר להסיק. מה שאני רוצה לטעון עכשיו, זה שלא בטוח שזה הנמשל היחיד. החטא של בני ישראל בספר הושע לא חייב להיות דווקא עבודה זרה, וזה לא שיש חטאים אחרים שהם לא הנמשל, אלא הנמשל לאותו משל. במשל הזה ממש יש לנו עוד נמשל. איך אני הוכיח את זה? אז קודם כל צריך לומר כשלב ראשון, שפרקים ד' ואילך הם לא הנמשל של פרקים א' ג', אבל יש בהם את הנמשל. זה לא שכל מילה בפרקים ד' עד י' ד' נועדה להיות הנמשל של פרקים א' עד ג', אבל יש בזה בהחלט הרבה נקודות שנועדו להיות הנמשל של הסיפור. ניתן למשל דוגמה. נפתח למשל, נחזור אחרי זה לפרקים ה' וו' שבהם יותר נעסוק, אבל תסתכלו למשל על פרק ז'. פרק ז', אחרי שהשם אומר בפסוק י' ב' שהוא יעניש את בני ישראל, אז בפסוק י' ג' הוא מסכם, אתם פתחתם? פרק ז' פסוק י' ג', אוי להם כי נדדו ממני, שוד להם כי פשעו בי, ואנוכי אפדם, והם דיברו עליי כזבים. אני עשיתי להם טוב, אני זה שפדיתי אותם, כנראה ממצרים, אבל זה לא נדון בזה, והם דיברו עליי כזבים, ולא זעקו אליי בליבם, כי יעלילו על משכבותם, על דגן ותירוש, כן, על דגן ותירוש ויצר, על דגן ותירוש יתגוררו יסורו בי. ואני הסרתי, אני חיזקתי זרוע אותם, ואליי יחשבו רע. כלומר, המצב הוא שבני ישראל חושבים על השם רע, למרות שהוא זה שנתן להם את כל הטוב. כן, ובסופו של דבר, לא נדון בפסוק ט' ז', הוא מקרית התחביר, הוא קצת בעייתי, אבל כנראה זה יהיה העונש. כן, יפלו בחרב שריהם, מזעם לשונם, זו לאגם בארץ מצרים. אז זה למשל רמז אחד לשימוש במשל בסיפור של הנמשל. שבני ישראל עצמם מתוארים כאן באותה צורה כמו האישה, כמישהי שחושבת שהדגן והתירוש לא מגיע מהשם. והם הם מדברים על השם רעה ויסורו בי. הם לא רואים שהשם הוא זה שנתן להם את העיני. כנ"ל פסוק אחד אחרי זה. תסתכלו לפרק ח' פסוק א'. אל חיכך שופר, זה פתיחה ליחידה חדשה כנראה. אל חיכך שופר כנשר על בית השם, יען עברו וריתי, ועל תורתי פשעו. מה המצב? על איזה חטא מדובר? בואו נראה. לי יזעקו אלוהי ידענוך ישראל. הם זועקים אל השם ואומרים, אנחנו יודעים אותך, אנחנו ידעת את השם, אנחנו יודעים את השם. המצב שאתה רוצה שיהיה של וידעת את השם קורה, אבל השם עונה להם, זנח ישראל טוב, אויב ירדפו. כלומר, השם עונה להם, אתם לא באמת יודעים אותי, אתם זנחתם את הטוב. הטוב זה יכול להיות השם, זה יכול להיות מידות טובות שבעצם מייצגות את השם, ובכל זאת מה שברור זה שמה שאתם אומרים הוא לא נכון, אתם לא יודעים את השם, וזנח ישראל טוב, אויב ירדפו. זה סתם ככה רק במאמר מוסגר, יש בערך 8 או 9 פסוקים כאלה, שבספר הושע הם עם 5 מילים. יש כמה פסוקים עם 5 מילים, הם בדרך כלל יהיו בפתיחה או בחתימה ככה של יחידה, וזה במין סיסמה כזאת, מין סלוגן. כן, לי יזעקו אלוקי ידענוך ישראל. היה לכם את זה גם בפרקים הקודמים, נניח זנות ויין ותירוש ייקח לב, בפרק ד', נכון? הזנות ויין ותירוש ייקח לב, פותח יחידה חדשה בפרק ד' שמדברת על הזנות, שמתמקדת בזנות. אז כאן יש לנו שני פסוקים כאלה ביחד, כשהאחד זה מה בני ישראל אומרים, והשני מה השם עונה להם. בכל אופן, על מה מדובר? על איזה חטא? כן? מה החטא שהם עזבו את השם? הם המליכו ולא ממני, הסירו ולא ידעתי. את מי הם המליכו? חצי הפסוק הבא. כספם וזהבם עשו להם עצבים, למה אני קראת? הם עשו עצבים, הם עשו עבודה זרה. רק שכאן יש איזה ניואנס שצריך לשים לב אליו, מה העבודה זרה שהם עשו? איזה עבודה זרה הם עובדים? שימו לב פסוק הבא, זנח עגלך שומרון, חרה אפי בם. העגל, העגלים שעשה ירובעם, מי שזוכר, העגלים זה החטא. זה, לא ניכנס לזה, אבל כנראה שזה נכון, מה שבספר הושע כולו, זה לא באמת הבעלים בהכרח. בני ישראל בשום מקום כמעט, בפרקים ד' ואילך, לא כתוב שהם עבדו את הבעל. הם עבדו את העגלים. והעגלים, לפי לפחות חלק מהמקורות בתנ"ך רואים, שהם היו להשם. ירובעם עשה עגלים, שזה מה שנאמר אחרי זה שהבמות לא שרו. העגלים האלה הם עגלים לשם השם. ובא השם ואומר, זה לא נחשב. זה לא לדעת אותי, זה לא לעבוד אותי. זה כמובן מסביר למה בני ישראל חושבים שכן. כי הם עשו את זה להשם. הם אומרים, אלוקי ידענוך ישראל. הם זורקים לו. אבל הוא אומר להם, לא, זה לא נחשב, אתם בעצם עובדים פסילים. והוא מסביר להם, שימו לב פסוק הבא, פסוק ו, כי מישראל והוא חרש עשהו, ולא אלוהים הוא, כי שבבים יהיה עגל שומרון. כן, זה היה הסיכום, והוא יהיה שבבים בסוף. המצב הוא שבני ישראל חושבים שהם עובדים את השם. הם עובדים את העגלים, שעושים לה השם. אבל זה לא באמת עבודת השם, הוא אומר להם, זה פסילים, חרש עשה אותו. אותם ביטויים שאומרים בדרך כלל הנביאים על עבודה זרה, שהפסל נסח חרש ושזה עבודת מעשה ידיהם, זה נאמר על העגלים הפעם. דבר דומה רק כדי ככה לסכם את העניין הזה, מסתכלו בפסוק בפרק י' ג', פרק י' ג' פסוק א', כן, זה חלק מההפטרה שחלק קוראים אותה ועמית תלויים וכולי, לא משנה, אבל בכל מקרה, כדבר אפרים רטט נשא הוא בישראל וישם בבעל וימות. פה זה כנראה הולך קצת אחורה בזמן, לתקופה שבני ישראל באמת עבדו את הבעל. כן, הקטע הקודם בפרק י"ב מדבר על ויברח יעקב שדה ארם, הוא סוקר את ההיסטוריה מיעקב ועד אליהם. אז בהתחלה וישם בבעל וימות, ואתה יוסיפו לחטו. עכשיו הם יותר גרועים, הם עושים יותר מהבעל, ומה הם עושים? ויעשו להם מסכה מכספם, כתבונם, עצבים, מעשה חרשים כולו. זה עבודה זרה. להם הם אומרים, זבחי אדם, עגלים ישקון. שוב העגלים. לא נסביר בדיוק את התחביר, שוב, זה ייקח לנו הרבה זמן, אבל הוא מדבר על העגלים, שוב, כמו עבודה זרה. אז עד לפה זה באמת מתאים למשל. כן, המשל של פרק ב' מתאר לנו את הבעלים בתור החטא, אז נכון שהבעלים זה בעצם העגלים, אבל זה מדבר על עבודה זרה. כן, וזה מרחיב אותה גם לעבודת השם שאינה ראויה. עבודת השם דרך העגלים. כן, אז זה בעצם המשל בצורתו הפשוטה ביותר. אבל אני חושב שיש עוד איזה ממשל אחד שבפרקים ה' ואילך אפשר לראות אותו. בואו נחזור לפרק ה' ונראה מה קורה שם. כן, פרק ד' אנחנו לא נעסוק בו יותר מדי, אבל הוא גם כן דורש עיון בפני עצמו. אבל בכל מקרה ד' מתאים דווקא לרעיון הקודם, שהזנות של פרק ב' ופרק ד' מלא בשורש הזנה, הזנות של פרק ב' היא עבודה זרה. כן, הם מקטירים על ראשי הערים יזבחו ועל הגבוהות יקטרו. פרק ד' הוא דומה למודל של מה שאמרנו עד עכשיו. כן.
האם
בכלל
לא
מופיע
בספר עבודה זרה ממש או האם זה שילוב של עגלים ועבודה זרה?
המקום הכי מפורש שאני יכול לחשוב עליו זה בפרק ב' עצמו, שפתאום בתוך המשל מבליח לו הנמשל. וזה איפה? בפרק ב' נאמר ופקדתי עליה את ימי הבעלים אשר תקטיר להם. עכשיו, אם זה מדבר על הבעלים במובן של המאהבים, למה להקטיר להם? כן? כנראה שזה כבר הנמשל ככה מבליח פנימה, וזה קורה בעוד מקומות, כן? וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל. זה לא מדבר על המאהבים במשל, לבעל, בנמשל. אבל בכל מקרה, בפרקים ד' ואילך, אומרים לנו במפורש, העגלים האלה זה יותר גרוע מהבעל. אז אני לא יודע אם זה ממש ככה בולט. אם באמת היה מצב שהם עבדו עבודה זרה וגם את העגלים, אני לא חושב שכל ספר הושע היה מתמקד בעגלים ועוזב את העבודה הזרה לנפשה. או מציג אותה או אפילו יותר גרוע, מציג את העגלים בתור ואתה יוסיפו לכתוב ויעשו להם וכולי. כלומר, המצב שבו העגלים מתוארים בתור החטא המרכזי, רומז שכנראה זה באמת שהיה. אני יכול להיות אחרת, אבל זה לא, לא, לא בטוח. אז זה היה המודל הראשון. פרק ה' מציג לנו מודל קצת אחר. אני לא מדבר על החלק הראשון, פסוקים א' עד ז', ששם כנראה מדובר עדיין על עבודה זרה, כי אתה הזנית אפרים, נטמע ישראל. אני מדבר על פסוקים ח' ואילך. פסוקים ח' ואילך נפתחים בקריאה, קריאה שרומזת לזה שיש איזה אויב בדרך. תקעו שופר בגבעה, חצוצרה ברמה, הריעו בית אבן, אחריה בנימין, אחריך בנימין. הקריאה הזאת, שיש לה, יש הרבה מקרים כאלה בנביאים, אבל בעיקר פה ובספר ירמיהו, זה מין קריאה שכזאת, תיזהרו, האויב מגיע, אז תתקיעו שופר, שכולם ייכנסו להרי המבצר ויזהרו. וזה הפתיחה של הנבואה הזאת. אפרים לשמעתי יהיה ביום תוכחה, בשבטי ישראל הודעתי נאמנה. יש את פסוק י' שהוא מדבר על יהודה, שזה אולי נחזור לזה עוד מעט, כי יש כמה וכמה פסוקים שאולי כבר התחלתם לשים לב בפרקים שקראתם, שפתאום מכניסים לנו את יהודה, כאילו, שכחנו, יש גם את יהודה, אז יהודה הוא בסדר. או תיזהרו יהודה שלא לעשות כמו ישראל. אולי נחזור לזה בהמשך. אז היו שרי יהודה כמשיגי גבול, עליהם יש פוך כמיים עברתי. אוקיי, זה המצב של הסכנה שהולכת לבוא. ואז נאמר כך, השוק אפרים רצוץ משפט כי הועיל הלך אחרי צו. כן, הוא השוק ורצוץ בגלל שהוא עשה, שלא ברור מה זה הלך אחרי צו, אבל בגלל החטאים שלו. ואני, השם אומר, ואני חאש לאפרים וחרקב לבית יהודה. כן, אני מעניש אותם. וירא אפרים את חוליו, ויהודה את מזורו, וילך אפרים אל אשור וישלח אל מלך ירב. והוא לא יוכל לרפוא לכם, ולא יגהם מכם מזור. כלומר, בני ישראל עכשיו לא הולכים אל השם לעזרה, הם לא רואים שהשם הוא זה שזה שיכול לעזור להם, הם הולכים לאשור, אל מלך ירב. מלך ירב זה כנראה כינוי לאשור. אז הדבר הזה הוא בעצם מאוד דומה למה שנאמר בפרק ב' על אולי על העבודה זרה. יש לנו מצב שבו בני ישראל לא רואים באשם את מי שיכול להושיע אותם, אלא מי? אשור. פה לא מדובר על עבודה זרה, זה לא מדובר על זה שהם יקטירו לבעל ואז יהיה גשם. מדובר על השאלה מי יושיע אותם מהמצב הקשה שהם נמצאים בו. ובמקרה הזה זה כנראה מדבר על ארם או משהו באזור הזה. אז הם הולכים לאשור, אל מלך ירב, בהמשך נראה שגם למצרים, למעצמות. הם לא פונים להשם, אלא למעצמות זרות. והמצב הזה מאוד דומה ללפנות לעבודה זרה ולא להשם. עוד מעט נראה גם בהמשך שכנראה זה באמת מכוון. בינתיים רק בואו נראה שזה באמת עובד. השם אומר, והוא לא יוכל לרפוא לכם, ולא יגהם מכם מזור. הוא לא יוכל לרפא את הבעיה, כי אנוכי חשך אל אפרים וחכפיר לבית יהודה. השם פה מדמה את עצמו לאריה. הוא זה שטורף. אני אטרוף ואלך, אסה ואין מציל. כן? אני זה שעשיתי לכם את כל הצרה הזאת, ואם אתם רוצים עזרה, אתם צריכים לחזור אליי. אם אתם רוצים שזה יתרפא, אני זה שיכול לרפא ולא הוא. ואכן, השם אומר, אלך אשוב אל מקומי, עד אשר ישמו וישוב עניי, בצר להם ישחרוני. השם אומר, אני אשב בצד ואחכה עד שהם ילמדו את זה. מתי שהם יבואו אליי, ואז מה הם אומרים? פרק ו', לכו ונשוב אל השם, כי הוא טרף וירפאנו, יח ויחבשנו, יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. נלך אל השם, ומה? והוא ירפא אותנו. ואז התוצאה היא שוב ידיעת השם, ונדעה נרדפה לדעת את השם, כשחר נכון מוצאו, ויבוא חגשם לנו, כמלכוש יורה ארץ. השם הוא כמו גשם. זה מה שבני ישראל אומרים, או לפחות הנביא אומר שהם אמורים לומר. אבל זה לא עוזר, כי גם אם הם אומרים, גם אם הם לא אומרים, החזרה בתשובה הזאת היא לא אמיתית. השם מיד בפסוק הבא אומר כך, מה אעשה לך אפרים? מה אעשה לך יהודה? וחסדכם, החסד הזה של החזרה בתשובה הזאת שהכרה בהשם, חסדכם כענן בוקר, וחתל משקים הולך. בניגוד להשם שהוא כמו גשם, אז בני ישראל הם כמו טל, או כמו ענן של בוקר. הדבר הזה שכאילו מגיע בבוקר ונעלם עוד לפני שמספיקים לקום, חוץ ממי שקם בוותיקה. אבל הדבר הזה שנעלם ברגע שהוא רק הופיע, זה החזרה בתשובה של בני ישראל. כן, חסדכם כענן בוקר וחתל משקים הולך. ותזכרו את הביטוי הזה, כענן בוקר וחתל משקים הולך. אז המצב הוא שבני ישראל לא רק לא רואים את זה שהשם הושיע אותם והולכים לעבודה זרה, אלא גם במובן המדיני, במובן הפוליטי, נקרא לזה הדיפלומטי, הם לא הולכים אל השם שיעזור להם במצב קשה, לא מתפללים להשם לעזרה מאויב, אלא הולכים אל המעצמות. וזה משהו שאנחנו מכירים מהרבה נביאים, גם מישעיהו, גם ממקומות אחרים, שהנביאים קוראים להם להאמין בהשם ולסמוך עליו, ולא ללכת לעזרה למצרים. כן, מה שישעיהו אומר, הוי היורדים למצרים לעזרה, מצרים לעזרה, הסוסים ישענו. כן, נשענים על הסוסים של מצרים, ובעוד מקומות, מיכה גם. המצב הזה שבו בני ישראל סומכים על מעצמות והולכים אליהם לעזרה, מוצג בספר הושע ובספרים אחרים בתור חוסר ביטחון בהשם, חוסר אמונה בהשם, חוסר ידיעת השם. אין פה את ידיעת השם כמו שצריך. הדבר הזה מופיע בעוד מקומות. נסתכל למשל בפרק ז', קצת לפני הקטע שקראנו מקודם, פרק ז', פסוק ט'. כן, פסוק ח' מתחיל את היחידה של אפרים בעמים הוא התבולל, אבל פסוק ט' מתאר את המצב. אכלו זרים כוחו והוא לא ידע, גם סייבה זר כבו והוא לא ידע. אפרים עכשיו חוטף וחוטף, ואכלו זרים כוחו, ומכל הכיוונים הוא מקבל עונשים, והוא לא ידע. עכשיו מה הוא לא ידע? הוא לא ידע שהוא מקבל עונש. די ברור שהוא לא ידע משהו קצת יותר נרחב מזה. הוא רואה שדברים נהרסים, הוא לא ידע מה באמת, מה שבאמת צריך לדעת בספר הזה, שזה לדעת ממי זה בא וכו'. ואז מה הוא עושה? וענה גאון ישראל בפניו, ולא שבו אל השם, ולא ביקשו בכל זאת. אלא מה? והיא אפרים, כי עונף אותה אין לב. מצרים קראו, אשור הלכו. הם לא הולכים אל השם, הם לא מאמינים בהשם, הם לא שבו אל השם, שזה מה שהיה אמור להיות המסקנה מהעונשים האלה, תחזרו בתשובה, אלא הולכים אל מצרים, אל אשור. כמו יונה, שפתיה כזאת, שהולכת אל מקום שלא ממש כדאי ללכת אליו. אז כך הם הולכים אל מצרים, אל אשור. כאשר ילכו, אפרוס עליהם רשתי, כעוף השמיים מורידם. כן, הם הולכים כמו יונה, אז אני, כשהם הלכו לשם, אני אתפוס אותם עם רשת, כמו עוף השמיים, אני אתפוס אותם. אז שוב יש לנו פה תיאור שמתאר דווקא את ההליכה לאשור ולמצרים בתור החוסר אמונה בהשם, ולא דווקא עבודה זרה. המקום האחרון שאני רוצה לראות זה בפרק ח', שקראנו חלקים ממנו, ושוב הוא מדבר על העבודה זרה בדרך כלל. אז פתאום בפסוק ט', כן, נאמר כך, פרק ח' פסוק ט', כי המה עלו אשור, פרא בודד לא, אפרים התנו אהבים. אפרים התנו אהבים אשור, כן, וגם כי יתנו בגויים אתה הקבצם ויחלו מעט ממסע מלך שרים. גם כי יתנו בגויים, גם אם הם יתנו אהבים שם בגויים, אז אני אקבס את כל הגויים והם יבואו אליהם ויענישו אותם, ויחלו מעט, והם יפחדו מעוד מעט, כנראה בהקשר של זמן, ממסע מלך שרים, ממה שהמלך והשרים של האויב הולכים לעשות להם. כלומר, יש פה מידה כנגד מידה. הם הולכים אל אשור ומתנים אהבים איתו, ואז השם מחזיר להם במידה כנגד מידה. המצב אבל הוא שהם הולכים לאשור ומתנים איתו אהבים. זה ממש הביטוי של פרק ב'. לתנות אהבים עם אשור זה בעצם אומר שהוא אחד ממאהביה. כן, זה מתאר את אשור בתור אחד מהמאהבים ולא עבודה זרה כלשהי, או הבעל. כן.
מה היה ביטוי שם, אתה
הקבצם? מה הכוונה?
מה משמעות הביטוי?
אתה הקבצם, יש פה כמה דעות. שוב, כמעט כל פסוק בהושע, אני שמתם לב פה בטח, הוא נתון לפחות ל-20 פרשנויות. אז יש כמה פסוקים שככה נתפלק לו פסוק עם תחביר ראוי ומובן, אבל בעיקרון זה ממש ממש מסובר. אז יש פה כמה אפשרויות. הפירוש שנראה לי בינתיים הכי סביר זה שאתה הקבצם זה הגויים. השם יקבץ את הגויים והם יבואו ויקרו אותם, למרות שהם שילמו להם ככה כסף טוב כדי שלא יעשו את זה. ובאמת מה העונש על זה שהם הולכים לאשור? שאשור יבוא. אנחנו נראה את זה בהמשך. אז בשלב הבא, באמת אני רוצה להראות שזה לא רק שיש לנו שני חטאים שונים עם מודל דומה, שהם לא הולכים להשם אלא אל, כן? במקרה האחד עבודה זרה, במקרה השני אל אשור או מצרים. אני רוצה להראות שגם שהושע עצמו מחבר בין שני החלקים האלה, והוא מתאר אותם כחד המחת. אז חוץ מהעובדה שהקטעים שקראנו הם ממש ביחד באותה יחידה, שני הקטעים, בפרק ח' ראינו את העגל בהתחלה, ואז את ההתנוע אהבים עם אשור. בפרק ז' ראינו בהתחלה את זה שהם הולכים לאשור ומצרים, כן, כמו יונה, כן, יונה נודדת שנתפסה, והפסוק הבא, אוי להם כי נדדו ממני וכולי, ומדברים על העבודה זרה. יש פה איזה מין שילוב של השניים. אבל אני רוצה להראות שגם מבחינת המילים, מרקם המילים והבחירה במילים מסוימות, יש פה ממש מין משחק בין שני הכתבים האלה, שני הצדדים האלה. ניקח לדוגמה ביטוי אחד שכבר הזכרנו, כן, אשור ומלך ירב. וילך אפרים אל אשור וישלח אל מלך ירב. הביטוי הזה, התקבולת הזאת מופיעה רק עוד פעם אחת בתנך, בהמשך של הושע. ואם פה, בפרק ה', זה מופיע בהקשר של ההליכה לאשור כדי שירפא את החולי, במשל, כן, כנראה נמשל זה לתקן את כל הבעיות של האויבים מסביב, אז בפעם הבאה זה כבר נאמר, נאמר בהקשר אחרי, בהקשר אחר. תסתכלו בפרק י' בהושע. פרק י' שוב מתאר דווקא את העבודה זרה, את העגלים. העגל מופיע שם שוב, אנחנו נראה את זה בפנים. כן, זה מתחיל במילים, גפן בוקק ישראל, פרי ישווה לו. קרוב לפריו הרבה למזבחות, כטוב לארצו היטיב ומצבות. שזה ממש פרק ב'. כלומר, ככל שהיה להם יותר טוב, ושהשם הרבה להם את הפרי ואת הארץ, אז הם דווקא הרבו לפשוע. הרבו למזבחות, היטיב ומצבות. חלק ליבה מתי ישמו, הוא יערוף מזבחותם, ישודד מצבותם. מידה כנגד מידה, הוא יערוס להם את המזבחות והמצבות. תסתכלו בפסוק ה'. לעגלות בית אבן, כנראה העגלים של בית אל, בית אבן זה כנראה בית אל, יגורו שכן שומרון. כן, מפחדים ממה שהולך לקרות לעגלים. למה? כי אבל עליו עמו, יש איזה אבל כזה, וחמריו עליו יגילו, על כבודו כי גלה ממנו. הכבוד גלה, גלה כבוד מישראל. זה לא הארון כמו בספר שמואל, אלא מה גלה כאן? האל, האל גלה. ופסוק ו' אומר כך, גם אותו לאשור יובל, מנחה למלך ירב. וישלח אפרים אל אשור, וישלח אל מלך ירב, וגם אותו לאשור יובל, מנחה למלך ירב. אם שם זה נאמר על אפרים שהולך למלך, למלך לאשור, למלך ירב, אז כאן זה לא מדבר על הקטע הדיפלומטי, אלא להפך, על העבודה זרה. העגלים ילכו אל אשור. עכשיו, זה לא רק שהביטוי דומה, אלא שהמילה גם יכולה לקשר אותנו לקטע הקודם. מה זה גם אותו לאשור יובל? את מי עוד? את מי הובילו מקודם לאשור אל מלך ירב? כשאפרים הלכו בפרק ה' והלך אפרים אל אשור וישלח אל מלך ירב בשביל שיעזור להם. שכמובן כשהולכים למלך אשור שיעזור, מן הסתם מביאים לו גם מנחה. אז על העגלים בהמשך, כמידה כנגד מידה, נאמר גם אותו לאשור יובל מנחה למלך ירב. אבל המידה כנגד מידה זה לא שהם עשו עבודה זרה ולכן העבודה זרה תלך למלך ירב, אלא הם הלכו בצורה דיפלומטית אל אשור שיעזור להם, וכמידה כנגד מידה העבודה זרה תלך למלך ירב. ככה שהעבודה זרה והפנייה אל מלך אשור עומדות אחת מול השנייה. כן?
עבודה זרה כאן, העגלים לא במובן של עגל זהב, כלומר של הזהב עצמו שהם יאבדו אותה.
ודאי, אבל למה חשוב לומר שהזהב של העגל יאבד? ולא כל הזהב שלהם בארמון, למשל. בגלל העגל. החץ שתמון בתוך העגל. כן, זה ברור. אוקיי. ונמשיך לעוד ביטוי שכבר הזכרנו מקודם. כענן בוקר וחתל משקים הולך. מיד אחרי שהולכים אל אשור, אל מלך ירב, אז השם אומר, הם לא מבינים. הרי אני, כמו אריה, אני זה שמכה אותם, שהלכו ויחזרו בתשובה אליי. ואז כשבתחילת פרק ו' הם פונים אל השם וחוזרים בתשובה, אז הוא אומר להם, מה אעשה לך אפרים, מה אעשה לך יהודה, וחסדכם כענן בוקר וחתל משקים הולך. עכשיו, אם נסתכל בפרק י' ג', פרק י' ג', שוב, קראנו את הקטע הראשון שלו, בהתחלה ויהיה שם בבעל והאמות, ועתה יוסיפו לחטוא ועשו עגלים. אז פה לא נאמר שהעגל ילך לאשור, אלא נאמר משהו אחר. תסתכלו, אחרי פסוק ב' שקראנו, להם הם אומרים, זובחי אדם עגלים ישקון, נאמר בפסוק ג' על העגלים האלה, לכן יהיו כענן בוקר וחתל משקים הולך. שוב, אותו ביטוי בדיוק שנאמר מקודם על החזרה בתשובה מחוסר ההבנה שהשם הוא זה שמושיע, מההליכה למלך אשור, כאן זה נאמר דווקא על העגלים. אם חסדכם כענן בוקר וחתל משקים הולך, כמידה כנגד מידה, העגלים שלכם יהיו כענן בוקר וחתל משקים הולך. פה זה גם הרבה יותר מורחב, כמוצי סוער מגורן וכעשן מהרובה, אבל הקבלה די ברורה. כמובן, הפסוק הבא, אז רק אם כבר הזכרנו, ואנוכי השם אלוקיך מארץ מצרים, זה ממש כנגד העגל הזה. כי אם אמרנו שהם עשו מסכה מכספם, כתבונה מצבים, מזכיר לנו את חטא העגל, אז הרי שם החטא היה שהם אומרים, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים. והנה בא השם ואומר, ואנוכי השם אלוקיך מארץ מצרים. כן, אז זה, ואלוהים זולתי לא תדע, הוא מושיע עין בלתי. זה אם טוב, כבר קפצתי צעד אחד קדימה, אבל זה עוד פסוק שמחבר בין השניים. השם הוא אלוהים היחיד, אין עבודה זרה, רק אלוהים יחיד. והשם הוא המושיע היחיד, אל תלכו לאשור, שיושיע. אז זה היה הדבר השלישי. השלב הבא, כן, שאחרי שכבר אני חושב, טוב, צריך לראות את כל המבנה של הספר, אבל אחרי השלב שהשם מחליט, אוקיי, יהיה גלות, נגמר, אין יותר אפרים, והדבר הזה מופיע בכמה מקומות, אבל רואים את זה ממש בצורה מוחצת בפרק י' ד' פסוק א', כן, בואו נקרא רגע, תאשם שומרון, לא יכולים לפתוח, אבל הסיכום הוא ככה, תאשם שומרון כי מרתה באלוהיה, בחרב יפולו, עולליהם ירוטשו, ועריותיו יבוקרו. וזהו, הלך. זה הסיכום של היחידה. תאשם שומרון כי מרתה באלוהיה. יש פה אשמה, ולכן יש עונש. כולם ירוטשו, יבוקעו, ובחרב יפולו. ואז מגיע קטע שאולי מישהו מכם מכיר. שוב הישראל עד המלוקיך, כי חשלת באבונך. כן? יש אפילו שבת כזאת. כן, שנקראת על שם איזה הפטרה כזאת. הקטע הזה נאמר אחרי שכביכול השם החליט, אין יותר, זהו, ירוטה שוב ויבוקעו. ועכשיו פתאום קורא הנביא ואומר, שוב הישראל עד השם אלוקיך כי חשלת באבוניך. לא ברור בדיוק מה המטרה של היחידה הזאת אחרי שכבר זהו הלך. יש איזה כיוון, אולי נספיק להגיע אליו היום, אולי לא, אבל הדבר הזה הוא פתאום איזה מין נקודת אור בקצה האפלה הזאת. והנבואה הזאת כולה ממש אומרת את מה שאמרנו עד עכשיו. כי אם נסתכל, טוב, פסוק ג' אנחנו מכירים, קחו עמכם דברים ושוב אל השם, שימו לב לפסוק ד' מה הם צריכים לומר? קחו עמכם דברים ושוב אל השם, אמרו אליו, נכון? כל תיסע אבון וכחתו ממשלם פרסותינו. אז מה פסוק ד' הם אומרים? אשור לא ישיינו, אז סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. מה זה אומר? שני הצדדים ביחד. אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב. כלומר, אשור הוא לא זה שמושיע, רק אתה, השם. ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אלא רק אתה, השם. לא נאמר עוד אלוהינו, כן, הביטוי אלוהינו, על מעשה ידינו. אשר בך ירוחם יתום. השילוב הזה של שני הצדדים ביחד שוב קורה. גם לא ללכת אשור וגם לא ללכת לעבודה, כי זה בעצם אותו הדבר. שני הדברים האלה, הושע אומר לנו, שניהם אותו חטא, ושניהם אותו נמשל, של המשל בפרק ב'. אולי אפילו יש עוד איזה משהו קטן, שימו לב בפסוק אחד לפני האחרון, פסוק ת', אפרים מה לי עוד לעצבים? כלומר אפרים למה אתה עובד עבודה זרה? הרי אני, השם, אני עניתי ואשורנו, אני כברוש רענן, ממני פריחה נמצא, הפרי מגיע ממני, אני כמו ברוש רענן שנותן את כל הרעננות והטוב לעולם, למה אתה הולך לעצבים? אבל זה מעניין הביטוי שנאמר מול העצבים. למה אתה הולך לעצבים? הרי אני עניתי ואשורנו. כן? אולי גם כאן יש איזשהו רמז לאשור. כן? הרי אני האשור האמיתי, זה שבאמת ישיע אותך. אשור לא ישיענו. אני האחד שיושיע. הדבר הזה גם כן יכול להצטרף לאותו העניין. וטוב, בשלב אחרון, רק ניתן לו דוגמה אחת אחרונה לדבר הזה, נסתכל בפרק י' א'. פרק י' א' לא דיברנו עליו עדיין, אבל הוא חשוב מאוד בספר הושע, כי בניגוד לכל ספר הושע שמדבר על חורבן וקריאה לתשובה שלא ממש עובדת, פרק י' א' יש פה פתאום נבואת נחמה כזאת מדהימה ממש. מה קורה בפרק י' א'? בלי שום התאה ממש. הוא אומר שהם חוטאים, השם אומר שהם חוטאים, והוא אומר שהוא הולך להניש אותם, ואז פתאום הוא מחליט, לא, רגע, אבל אני איש חסד, אני לא מעניש ככה סתם. ובואו נראה איך זה כתוב בפנים. אנחנו לא נתחיל מההתחלה. פסוק ב' כמובן שוב מזכיר את העבודה זרה, לבעלים מזבחו ולפסילים מקטרון. והוא אומר, ואנוכי תרגלתי לאפרים ככה אמר לזרועותיו, ולא ידעו כי רפתים. שוב, הם לא יודעים שזה אני, הם הולכים לעבודה זרה. בחבלי אדם ממשכם בעבודות אהבה, אני משכתי אותם באהבה ובטוב, והם רואים את הדבר הזה כמרימי עול, ויהיה להם כמרימי עול עליכיהם, ואת אליו אוכיל. אני מושך אותם בשמחה ובאהבה, והם רואים את החבלים האלה כמו עול. לא ישוב אל ארץ מצרים, ואשור ומלכו כי מענו לשוב. פתאום עוד פעם אשור ומצרים. היה עבודה זרה הרגע. למה עוד פעם אשור ומצרים? כאן זה לא רק שזה אשור ומצרים כשילוב עם העבודה זרה, אלא שזה כבר עונש על העבודה זרה. העבודה הזרה גורמת לכך שהוא ישוב אל ארץ, הוא לא ישוב אל ארץ מצרים, הוא ישוב אל אשור, כי מענו לשוב, ואכן, וחלה חרב בערב, וחילתה ודה, ואכלה ממועצותיהם. יש איזה סיכום כזה, שהם הלכו לאשור ומצרים. אני חושב שחלק מכם ודאי ישאל, רגע, איך אני מוציא מהפסוק הזה שהם הלכים אל, שהם ילכו למצרים ואשור? אבל אני לא אסביר את זה, לא כי אין לי הסבר, אלא פשוט כי חבל על הזמן. כי עוד מעט אנחנו נראה שהוא מחזיר אותם מאשור וממצרים. אז כנראה שהם הלכו לשם. מיד אחרי זה נאמר כך, ועמית תלויים למשובתי. פה מתחיל ההפטרה לפי הספרדים, נראה לי. ועמית תלויים למשובתי. ואלעל יקראו, יחד לא ירומם. הם תלויים עדיין ולא חוזרים בתשובה. והם תלויים למשובתי. איך אתנך אפרים? פתאום השם מחליט, אוקיי, הם לא חוזרים בתשובה, אז עכשיו צריך להיות ממני החסד. איך אתנך אפרים, המגנך ישראל? איך אתנך חיידמה, שמחה כצבועים? נהפך עליי ליבי, יחד נחמרו ניחומיי. השם לא יכול להעניש ולהפוך אותם לסדום ועמורה. לא אעשה חרון אפי, לא אשוב לשחט אפרים. כי אין אנוכי ולא איש. מקרבך קדוש ולא אבוא בעיר. ואז שימו לב איך פרקים ה' וו', שאמרנו ש... וגם קצת ז', שמתארים את כל המשלים על השם, על אריה ועל יונה ועל הדברים האלה, לרעה מתהפכים פתאום. כן? אחרי השם ילכו כי אריה ישאג. כי הוא ישאג ויחרדו בנים מים. השם ישאג ויקרא להם. הפעם הוא כמו אריה טוב, הוא לא כמו אריה ששואג וטורף ואין מציל, אלא הוא עכשיו אריה שהולך ומוביל את כולם. יחרדו חציפור ממצרים וחיונה מארץ אשור. אם שם הם היו כמו יונה פותה שהולכת אל אשור ומצרים, אז כאן הם יחרדו כמו יונה ממצרים ומאשור. ושבתים על בתיהם נאום השם. פה זה ממש יכול לסת הספר, הנה, אנחנו נחזור וכולם יחזרו לארצם, הכל מצוין. אחרי זה יש פה איזה מין פתיחה אחרת, מי' ב' פסוק א' ועד סוף הספר, שזה כנראה יחידה אחרת. אבל הסיכום הזה שוב נותן לנו את אותה תחושה, שהחטאים האלה גם של העבודה זרה ושל הכל, המידה כנגד מידה אומרת שהם הלכו לאשור ומצרים. כי אותה סיבה גורמת להכל, זה שלא יודעים את השם. גם עבודה זרה וגם ההליכה אל מעצמות אחרות שיושיעו, זה כי הם לא רואים שהשם הוא זה שנותן להם את הדגן, את התירוש והיצהר, ובכלל את הכל. והוא יכול להושיע אותם. אז הדבר הזה מוביל בסופו של דבר במשל, כן, למין סדרת חינוך שכזאת. מי שזוכר בפרק ב', יש אחרי כל החטאים האלה מין תהליך שהאישה עוברת. בהתחלה השם לא נותן לה ללכת, כן? הוא גודר את גדרה והיא לא יכולה ללכת למאהביה. אחרי זה הוא לא נותן לדגן תירוש ויצר, הוא לוקח את הכל, ובסוף אחרי כל זה שהיא קיבלה את העונש שלה, הוא נותן לה, הוא מפתה אותה, לוקח אותה אל המדבר, מדבר אל ליבה, נותן לה את קרמיה משם ואת עמק החור לפתח תקווה, ואחרי כל זה והרסתיך לי לעולם וכו'. עכשיו, כידוע, וגם במי שקורא את הושע דלת ואילך רואה את זה, זה לא קרה. השם לא טיפל בזה ואז ישראל חזרו בתשובה. השם נתן להם עונשים, ובסופו של דבר זה יידרדר וידרדר, עד שזהו, הלכנו לגלות. נגמר. זה לא קרה, לכאורה. אז השאלה היא באמת, באמת, זה לא קרה. כן, שומרון הרי גלו בסוף. אמרנו שיש לנו בסוף הספר את המשפט הזה. תאשם שומרון כי מרתה באלוהיה. זהו, הלך. השאלה היא האם באמת הדבר הזה נגמר וזהו, או שזה גם חלק מאותה סדרת חינוך. האם יכול להיות שהגלות עצמה, כן, היא לא מעין די נגמר, חתכנו, אין יותר ממלכת ישראל, ואז הוא מגרש את ישראל מעל פניו ונשאר רק עם יהודה, שזה התיאור פחות או יותר שמתואר בספר מלכים. נמאס לו מישראל, נגמר ישראל, הלך, עכשיו אנחנו עם יהודה בלבד. לעומת זאת יש אפשרות אחרת, שאם המשל מתאר את מה שמתאר, יכול להיות שגם הגלות כחלק מהחטא היא בעצם איזה מין אולי הליכה אל המדבר. עכשיו זה מתקשר לאיזשהו משהו, לנושא אחר שהוא רחב מכדי שאני אפתח אותו באריכות, אבל רק נגיד אותו ככה במין מאמר מוסגר. מן הסתם לאורך הלימוד שלכם אתם תראו את זה בעצמכם, שזה בספר הושע, כמו שכבר רמזתי, יש כמה וכמה הבלחות של יהודה, כל מיני פסוקים שחלק מהם משתלבים מצוין עם הפרק, אבל חלק נראים כאילו סתם תקעו לנו את יהודה כי שכחנו אותו לרגע. אחרי כל הנבואה בפרק ד' על אפרים, אז בסוף נאמר, אם זונה אתה ישראל, אל יהיה שם יהודה. בסדר, מי חשב להשם את יהודה? אנחנו מדברים על ישראל עכשיו. וכנ"ל גם אחרי זה, בסוף פרק ו', בקטע שאנחנו דיברנו עליו, אז כל התיאור מדבר על אפרים, יש גם את יהודה באמצע, אבל בסוף, שם זנות לאפרים, לא יודע שזה פסוק לא מובן, שמדבר על בשובי שבות עמי, בסוף, שנאמר בו, גם יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי. כן, יש פה איזה מין הבלחה כזאת בכל מיני מקומות, וזה לא המקום היחיד, הרי יש גם בפרק א' ובפרק ג', יש כל מיני מקומות שמכניסים לנו את יהודה. השאלה היא למה זה. ושוב, בקצרה, אני לא אעריך ואוכיח את זה, אבל נרמוז לזה, נראה שהספר הזה, כמו שגם אפשר להבין מזה שהוא מגיע לגלות, הוא נאמר, או לפחות בצורתו הנוכחית, ניתן לנו אחרי שכבר הייתה גלות. והוא לא ניתן לישראל שגלו, הוא ניתן לנו, ביהודה נקרא לזה ככה, שלא גלו. אז למה אנחנו צריכים לשמוע על כל החטאים של ישראל וכל מה שהם עשו? ולצחוק עליהם ולהגיד, הנה אנחנו יותר טובים? בשביל זה יש לנו את הפסוק האחרון של הספר. תשימו לב איך נגמר הספר. כי קוראים לאפרים, שוב הישראל עד השם אלוקיך, ותחזרו בתשובה והכל יהיה בסדר. כן, הוא יהיה חטא לישראל, יפרח כשושנה. דרך אגב, עוד היפוך של איזה משל. אם בהתחלה בני ישראל, החסד שלהם היה כמו טל משקים הולך, עד עכשיו השם הוא קטל, הוא יהיה קטל, הכל יהיה מצוין. יהיה כמו לבנון, הכל יהיה מצוין. ופסוק י' אחרי כל הדבר הזה מסכם ואומר, מי חכם ויבן אלה, נבון וידעם, כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם, וטעים יקש לובם. מה זה הפסוק הזה? מה זה קשור? זה לא חלק ממה שאפרים אומר, זה לא חלק מהתשובה, מהחזרה בתשובה, זה לא חלק מהתגובה של השם. מה זה הדבר הזה? נראה שזה בעצם סיכום לכל הספר. כל הספר הזה היה ניסיון להשפיע על ישראל לחזור בתשובה, והוא לא הלך בסוף. וכל מה שנשאר זה שיהודה עכשיו ילמדו לקח, וילמדו בעצם מהניסיון, ולא יעשו את הטעות של ממלכת ישראל. שנייה? ומסכמים לנו את הספר, אומרים, תסתכלו על כל זה, ומי שחכם ויבן אלה, נבון וידעם, ויראה שהשם, מה שהוא עשה בכל הספר הזה, הדרכים שלו היו ישרות. ומי שהולך בדרך הזאת ועושה את מה שהשם אומר, יהיה מצוין. ואם ייקח שלובם, כן, שזה ודאי סוגר את הפתיחה ליחידה הזאת, שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך. פושעים ייקח שלובם. הדבר הזה בעצם סכם לנו את כל הספר ונותן פרספקטיבה. הספר כולו לא מדבר לישראל. נכון שהנבואות דיברו במקור לישראל, אבל הספר כולו פונה אל יהודה, או לפחות אל אלה שנשארו אחרי זה, שלא ילמדו, שלא יעשו את הטעויות של ישראל, וילמדו מזה לקח. ממש כמשפט אחרון, בחמש דקות האחרונות, הדבר הזה שאמרתי עכשיו, אפשר לטעון שהוא כן נמצא, לא נמצא בספר הושע, אבל אני חושב שדי במפורש, מישהו למד אותו ככה. ואני אתכוון ל-150 שנה מאוחר יותר, פחות או יותר, ירמיהו. ספר ירמיהו, בואו נפתח רגע את ספר ירמיהו. בירמיהו פרק א', אתם יודעים שזה פתיחה, שנבואת הקדשה שכזאת, אבל בפרק ב' מתחיל הספר. ומפרק ב' ואילך, ואי אפשר להוכיח את זה עכשיו בעריכות, אבל מי שיקרא ישים לב, יש שם המון 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 שימוש בהושע. הוא ממש בונה את הספר שלו על הושע, לפחות את הפרקים הראשונים. וכבר הפסוק הראשון, בפרק ב' פסוק ד', כן? נפתח כך. שמעו דבר השם בית יעקב וכל משפחות בית ישראל. איך נפתח נבואות הושע? אני לא מדבר על פרקים א' ג', אלא ד' ואילך. כן? שמעו דבר השם בית ישראל, כי וכו'. השמעו דבר השם הזה, שפותח גם פה וגם שם, מאוד דומה. מיד אחרי זה, מה בעצם השם עושה בנבואה הזאת בפרק ב'? הוא אומר, מה מצאו אבותיכם בעוול כי רחקו מעליי, ומתאר את המצב הלא בסדר שהיה פה. ולכן, בפסוק ת', לכן עוד אריב איתכם נאום השם, ואת בני בניכם אריב. אריב הזה של פרק ד', כן? כי ריב להשם יושבי הארץ. הדבר הזה ממשיך, אני יכול להביא עוד המון המון ראיות, לא נאריך בזה. אבל שימו לב, בהמשך, פרק ג'. ג' פסוק א', מתאר לנו בעצם את המשל של הושע. למור, הן ישלח איש את אשתו, והלכה מאיתו, והייתה לאיש אחר, הישוב אליה עוד. הלא חנוף תכנף הארץ היא, ואת זנית רעים רבים, ושוב אליי, נאום השם. השם הוא הבעל, וישראל זה האישה, והם זנו רעים רבים, ושבו אל השם. עכשיו, מה הוא אומר בעצם? אי אפשר להחזיר אישה שגרשתי. כן? יש הלכה כזאת. אני לא יכול להחזיר אישה שגרשתי. ולכן לכאורה ישראל באמת לא יכולים לחזור. אבל מיד הנבואה הבאה בפסוק ו' אומרת כך. ויאמר השם אליי בימי יאשיהו המלך. הראית אשר עשתה משובה ישראל? גם השורש שוב דרך אגב, אם שמתם לב הוא חוזר הרבה בראשיה, חוזר גם בירמיהו באזור הרבה. ויאמר השם אליי בימי יאשיהו המלך. הראית אשר עשתה משובה ישראל? הולכה היא על כל הר גבוה ואל תחת כל עץ רענן ותזני שם. היא הלכה וזנתה, כמו בספר הושע. ואומר, אחרי עשותה את כל אלה, אליי תשוב. הושע אומר את זה, נכון? תעשה את זה, ואז אחרי זה תשוב. ולא שווה. אבל כאן הקטע החשוב, ותרא בגודה אחותה יהודה. כן? אחרי כל זה, ישראל חוטאים, בסדר, אבל יהודה רואים את כל זה. וערה, כי על כל הודות אשר נייפה משובה ישראל, שילחתיה ויתן את ספר קריטותיה אליה, ולא יראה בוגדה יהודה אחותה, ותלך ותיזן גם היא. היא ראתה את מה שקרה, היא למדה את ספר הושע, כן, יהודה, ותלך ותזן גם היא. והיה מכל תנותה ותכנף את הארץ ותנף את האבן ואת העץ. וגם בכל זאת לא שווה אליי בגודה אחותה יהודה בכל ליבה. כי אם בשקר נאום השם. זה לא חזרה בתשובה אמיתית. כמו ביושע. ולכן ויאמר השם אליי, צדקה נפשה משובה ישראל מבוגדה יהודה. יצא שיהודה הרבה יותר בוגדים והרבה יותר פושעים מישראל. כי ישראל לא היה לי ממי ללמוד. אבל יהודה היה את ספר הושע. ולכן, פתאום הלוך וקראת את הדברים האלה צפונה, אל איפה שגלו ממלכת ישראל, ואמרת, שוב המשובה ישראל נאום השם, לא אפיל פניים בכם. כי צדיק, כחסיד אני נאום השם, לא אתור לעולם. אך, את יכולה לחזור, אבל מה? דאי אבונך, כי בהשם אלוקייך פשעת. ותפזרי את דרכייך לזרים, תחת כל עץ רענן, וכל אילו שמעתם נאום השם. שובו בנים שבבים נאום השם, וכולי. התיאור הזה שמחזיר את עם ישראל, שנתנו לו כבר ספר כריתות, והנה עכשיו פתאום מבטלים את ההלכה הזאת, ואפשר להחזיר אישה שזנתה אל בעלה. הם יחזרו. ואכן, מיד אחרי זה, בפסוק י"ח, בימים ההם ילכו בית יהודה על בית ישראל, ויבואו יחדיו מארץ צפון, על הארץ אשר הנחלתי את אבותיכם. לא נקרא את הכל, אבל בהמשך הם קוראים אל השם. בפסוק כ"א, כל על השפעים נשמע בכי תחנוני בני ישראל. כי יאהבו את דרכם, שכחו את השם אלוקיהם. אז השם אומר להם, שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם. מה זה ארפה משובותיכם? זה ציטוט מהושע. ארפה משובתם, אוהבם נדבה. שוב הישראל עד השם אלוקיך, הנבואה בסוף. ארפה משובותיכם. והם מחזירים לו, כן, אנחנו נחזור בתשובה. והסיכום של כל זה, אני לא אקרא את הכל, זה פרק ד' פסוק א' ב'. אם תשוב ישראל נאום השם אליי תשוב, ואם תסיר שיקוציך מפניי ולא תנוד, ונשבעת חי השם באמת במשפט ובצדקה, והתברכו בו גויים ובו יתהללו. זה קטע שבהושע נאמר על יהודה, בפרק ד', מי שזוכר, כן? אם זונה אתה ישראל, אל יהיה שם יהודה, ואל תבוא בית אבן, ואל תאמרו חי השם. פה נאמר, תאמרו חי השם, ונשבעת חי השם, אבל באמת במשפט ובצדקה. כן? ורסיך לי בחסד בצדק ובמשפט ובחסד ורחמים. הביטויים האלה שחוזרים מהושע. אבל כל זה נאמר לישראל, תחזרו כי אתם יכולים לחזור. ולמה גם בירמיהו זה נאמר? היינו אומרים אולי בירמיהו קורא לישראל באמת לחזור, אבל לא. גם בירמיהו כל זה נאמר בשביל שיהודה יראו וילמדו לקח. כי הפסוקים הבאים אומרים כך, פסוק ג', כי כה אמר השם לאיש יהודה ולירושלים, נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים. נירו לכם ניר, זה ציטוט מהושע שלו בפרק ח' נראה לי או יוד, ונירו לכם ניר מופיע גם שם. כל הפסוקים מספר הושע בא ירמיהו ואומר, הנה אפשר ללמוד מהם. הוא ממש עושה את מה שספר הושע היה אמור לעשות, ללמד את יהודה לקח מממלכת ישראל. וירמיהו באמת עושה את זה, והוא אומר, בעתיד לבוא אפשר להחזיר אותם, הגלות היא לא סופית, ולהפך, דווקא החטאים של יהודה לימדו על כך שבעצם ישראל הם בסדר, ולכן זה בסופו של דבר יסתיים בגאולה, וגם הם יחזרו וגם הם יחזרו, ובזה זה ייגמר. אז זה ספר ירמיהו, שלמרות שכאילו שהוא מדבר בתקופה שאין ממלכת ישראל, חוזר אליהם, והוא ממש למד את ספר הושע, וממנו הוא לקח את כל הדברים, וזה לא הכל, שוב, זה לא נגמר. רק נסיים את זה בפסוק אחד מפרק י' בירמיהו, כן? שנאמר בו כך, זה מקביל לקטע אחר בפרק ב', שגם קשור להושע, לא נפתח את זה, אבל הוא אומר כך, בפסוק י"א, לכן כה אמר השם, הנני מביא עליהם רעה אשר לא יוכלו לצאת ממנה, וזעקו אליי ולא אשמע עליהם. כן, בדיוק אותו מצב שהוא נתקע, הוא תוקע את בני ישראל במצב, במקרה הזה של יהודה, במצב שהם לא יכולים לצאת ממנו אם לא יזעקו אל השם. והלכו הרי יהודה ויושבי ירושלים וזעקו אל האלוהים אשר הם מקטירים להם, והושע לא יושיעו להם בעת רעתה. כן, יכול להיות שלא יושיעו לכם בעת רעתכם, זה ביטוי שהוא חוזר הרבה, אבל והושע לא יושיע, יכול להיות שרומז ממש אל ספר הושע עצמו. כן, והוא אומר, והושע לא יושיעו לכם לא יושיעו להם בעת רעתם, בשביל לרמוז לזה שכל מה שנאמר כאן הוא בעצם לימוד של ספר הושע. אז זה היה פחות או יותר הספר הזה, ומה שירמיהו גם עושה איתו. ונקווה אם יש שאלות אז אפשר אחרי זה, מי שככה לא רעב. וזהו. ערב טוב. אין לי זמן. אלוי מי?
מה?
הוא תמיד יהיה זמן שלו.
אחי מה שאמרת על מספר שאושר, הוא לא זה שחיבר את פיתו והוסיף את הפסוק בסוף.
תראה, הוא לא הוסיף את הפסוק בהתחלה, אז למה לא נשאר את הפסוק בסוף? דבר השם אשר היה אלושע. אלושע כתב. אז תחילת דיבר השם.
לא, אין לי בעיה עם זה, רק מה שאני רוצה לשאול, אין מסתבר שירמיהו זה שקיבלת את הספר?
אני לא יודע אם לא הולך לקרוא. נשמע כאילו אלושע כבר היה מולו. כאילו
הספר. אולי הוא זה שגן את הנבואות על פי זה, הוא...
זה ספקולציה, זה אפשר, זה לא אכפת לי. יכול להיות ככה, יכול להיות שלא. זה לא ייתן לי שום דבר אם אני אגיד שכן. כי אם היה לו את הספר מולו, לא, זה לא שונה. להפך, עדיף שיהיה לו את הספר, ושלעם ישראל כבר יהיה את הספר במירמיהו, כי אז כשירמיהו מדבר, הם מבינים על מה הוא מדבר. כאילו שהם יכירו את זה כבר.
זה התורה?
כן, כמו כל ספר בספרי התורה. כן.
שני דברים. אחד, ציינת שבתקופת הושע, הם גם כביכול נטו לאשור ומתרה. עד כמה שאני הבנתי בתקופת הושע היה שפע גם מבחינה פוליטית.
מה זה תקופת
הושע? לא תקפו אותה. הרי בסוף יש את, נכון, כתוב בפתיח של הושע את המלכים, והמלך האחרון שהוא מציין זה חזקיהו. אז שם מגיע אשור עצמו בתוקף.
כן, אבל מי הוזיהו ועד חזקיהו יש 5 שנה.
והיו מלחמות בתקופה?
היה כל מיני, אם אתה מדבר על ישראל, הייתה תקופה שהם אולי פנו לאשור בגלל הסכנה מהרם, והייתה תקופה במאחז שהם היו עם הרם נגד ישראל, נגד יהודה, סליחה. כן, וכלומר, אתה מדבר על כל מיני תקופות.
ולגבי הגלים, יושיהו הרס רק את המזבח של ירובעם, הוא לא הרס את הגלים? מה כתוב במלאכים?
יושיהו הרבה אחרי, אז כאילו...
לא, אבל מה, הם גלו וחזרו? לא... אני לא זוכר פשוט...